אנחנו נלמד מאמר דיבור המתחיל אם ישים אליו ליבו, שזה נמצא בהוספות בתורה אור, הוספות למגילת אסתר. זה נמצא בדף קכ"א בעמודה השלישית. מאמר קצר, שהדיבור המתחיל מתייחס לפסוק שכתוב באיוב, רק בהמשך המאמר הוא מקשר את זה לפסוק במגילת אסתר. הפסוק באיוב אומר, אם ישים אליו ליבו, רוחו ונשמתו אליו יאסוף. אז יש בפסוק הזה את הפשט של הפסוק שהוא באופן אחד, וההסבר הפנימי הוא לגמרי באופן אחר. הסבר הפשט של הפסוק אומר שמה איוב, שהקדוש ברוך הוא לא צריך לעשות חשבון לאף אחד, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה, והוא לא צריך למצוא טריקים איך חלילה אם הוא רוצה לקחת את הבן אדם מן העולם. למשל אחד המפרשים אומרים, אם ישים אליו ליבו, אם הקדוש ברוך הוא ישים לב לבן אדם והוא רוצה לקחת אותו, אז בשנייה אחת רוחו ונשמתו אליו יהיה סוף, הוא פשוט לוקח לו את הרוח מהנשמה והכל נגמר, לא צריך כאן שום סיפורים. זה הפשט של הפסוק. אבל בהסבר הפנימי, על פי החסידות, הפסוק נלמד בצורה שונה לחלוטין. הפסוק אומר, אם ישים אליו ליבו, זה הולך על היהודי. אליו לקדוש ברוך הוא. אם היהודי ישים את ליבו אליו, אם היהודי ישים את ליבו לקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא מצידו, רוחו ונשמתו של הקדוש ברוך הוא, אליו יאסוף. אז הקדוש ברוך הוא יאסוף, דהיינו יגלה ליהודי את רוחו ונשמתו. זה הפירוש הפנימי של הפסוק, כמו שמסביר מיד. אבל לפני כן, אדמו"ר זקן מדייק כאן דיוק, שלכאורה רואים כאן בפסוק, יש שינוי בין התחלת הפסוק לסיומו. בתחלת הפסוק שכתוב, על הלב שיהודי נותן לקדוש ברוך הוא, כתוב אם ישים אליו ליבו. לא כתוב אם יאסוף אליו ליבו, אלא כתוב אם ישים אליו ליבו. דהיינו, יהודי ישים את ליבו לקדוש ברוך הוא. אז כתוב את הניסוח ישים. לעומת זאת, כשהקדוש ברוך הוא מגלה אלינו את רוחו ונשמתו, אז איך הלשון הוא? יאסוף. לא כתוב ישים, רוחו ונשמתו אליו ישים, אלא כתוב יאסוף. מה אתה, מה הסיבה שכאשר מדובר, כשהפסוק רוצה לתאר את ההתקרבות של היהודי לבורא, קוראים לזה בסגנון של ישים. אם ישים אליו ליבו. אז מסביר אדמו"ר הזקן ואומר ככה, הנה, פירוש ישים, כשהפסוק משתמש בניסוח וקורא לתנועת הלב של יהודי לקדוש ברוך הוא, אז הוא קורא לזה ישים. מה פירוש המילה לשים? לשון שימה, כשמשתמשים בניסוח הזה לשים, הוא עניין עשייה גשמיות. לשים זה משהו גשמי, אני שם משהו. זאת אומרת, למרות שמדובר כאן בתנועת הלב, ברגש, רגש פנימי של יהודי, איך מכנים את הרגש הזה? שמת פה משהו. זה משהו גשמי. דהיינו אנחנו כאילו מתייחסים לתנועה הנשמתית והנפשית של האדם, ואומרים זה כאילו משהו גשמי. ואף על פי שישים אליו ליבו, למרות שכאן הפסוק מתאר שהיהודי שם את ליבו אליו. מה הכוונה אליו? דהיינו אליו ולא למידותיו כידוע. הוא שם את ליבו לעצמותו של הבורא. הוא לא מחפש את הגילויים, הוא לא מחפש את המידות, הוא מחפש אליו, את הבורא בעצמו. אז אם יהודי מפנה את ליבו אליו, למה אני קורא לזה ישים? למה אני קורא לזה שימה גשמית? הרי זה לכאורה תנועת נפש, נפשית ורוחנית. אז הוא מסביר, מכל מקום. למרות שבאמת יש כאן תנועה נפשית, אבל מכל מקום, בחינת ראותה דליב הזה, הרצון הלב הפנימי הזה, שיהודי פונה בליבו ורוצה את אליו, רוצה את עצמותו של הבורא, אבל מכיוון שזה בא מליבו של היהודי, של הגוף שלו, שזהו מבחינת ההגשמה שבאדם. זאת אומרת, כמה שהבן אדם מביע רגשות, זה נחשב ביחס לבורא, משהו גשמי, משהו טכני. נקרא עשייה גשמיות לגבי אור אינסוף ברוך הוא. לגבי האינסופיות האלוקית, גם גישה רגשית, נפשית של אדם, ביחס לבורא, זה משהו גשמי. היינו, הריחוק הערך הוא כזה גדול בין היהודי לבורא, שאני קורא ומתייחס לפעולת האדם, גם אם היא רוחנית לכאורה, אני קורא לזה גשמי, אני קורא לזה תחתון. זה כאילו מגשם את זה, זה תחתון. דהיינו מבחינת ההגשמה שבאדם, נקרא עשייה גשמיות לגבי אור אינסוף ברוך הוא. עכשיו אחרי שהבנו שככה אנחנו מכנים תנועה אנושית ביחס לבורא, וזהו במילא נבין את לשון הפסוק. אם ישים אליו ליבו, כשיהודי מפנה את ליבו לבורא, אני קורא לפנייה הזו ישים. ישים זאת אומרת סימה גשמית, מבחינת סימה גשמיות בלבד. כאילו שלקחתי משהו טכני, גשמי, תחתון, וחיברתי אותו לבורא. ואב בצדיקים גמורים, גם אם אותו אחד שהוא שם את ליבו לבורא, הוא אדם שאני קורא לו ביום יום צדיק. ומכל שכן בבינונים, בוודאי שאם הוא בדרגה פחותה מצדיק, הוא בינוני, שהולכים כל היום בשרירות ליבם, בעניינים גשמיים עבד היתר, שכל היום יש לו בלב שלו נטיות לעניינים גשמיים, גם אם הם מותרים, אבל בעיקרון הלב שלו נוטה אחרי ענייני העולם. אז הוא בעת התפילה, גם אם בעת התפילה הוא כרגע פועל עם הלב שלו בצורה הנכונה והרוחנית, אף על פי שיתעורר לבבו בתכלית נקודת הלב, למרות שכרגע בעת התפילה הלב שלו יתעורר ופנה לאלוקות, אין זה נחשב רק איך אנחנו מכנים את הפנייה הזאת, עשייה גשמית. אני קורא לזה גשמי, כי ביחס לאינסוף של הבורא, אז גם תנועה רוחנית של האדם ביחס לבורא זה כאילו משהו טכני, משהו גשמי, מפני שנתגשם הלב מאוד. כי הלב של האדם שהוא חי פה בעולם, אז הוא מאוד התגשם, הוא מאוד בדרך כלל באופן טבעי הוא נמשך אחרי עניינים גשמיים, ענייני העולם. ככה הלשון כאן, כן. לא יודע אם זו אותה הגדרה כמו בתני, אבל כאן גם כמו שיש לשון שכאן כתוב בתני, שגם צדיק גמור שעובד את השם באהבה ואירה, אז זה לא מגיע בכלל לרמת הרגע שלו שהנשמה הייתה מחוץ לגוף. זאת אומרת, הגוף בכל אופן מגשם את העניינים. לכן הוא אומר שמכיוון שנתגשם הלב מאוד, אז כל תנועה אפילו מרוממת, ביחס לבורא אני קורא לזה תנועה גשמית, עשייה. אנחנו מדברים כאן על שימת הלב, הנחת תפילין זה ודאי דבר גשמי. אנחנו מדברים יותר מכך. לא רק על מצווה גשמית, אפילו רגש לבבי גם נקרא סימה גשמית. עד שגם בסומו אל ליבו לדובקה בו יתברך, גם אם הוא שם את הלב שלו לכיוון של דביקות בבורא, גם אי גשם יחשב. זה נחשב גשמי. ומכל מקום, למרות שזה נחשב גשמי, שלא עכשיו הולך לקצה השני, שלא יגיד אדם, אז אם כך, מה שווה מה שאני עושה? מה שאני לא אעשה זה נקרא דבר גשמי, אז מה, אולי לא צריך לעשות את זה בכלל. אז אמרו, מכל מקום ישים אליו ליבו. למרות שזה נחשב כעשייה גשמית, זה מה שאתה צריך לעשות. למה? משום דלגבי אינסוף, רוחניות וגשמיות שווין. לגבי האינסופיות של הבורא, אין הבדל בין גשמי לרוחני. מבחינתו הכל אותו דבר. אז אתה תדע את מקומך שזה נחשב כדבר של עשייה. למרות זאת אתה תעשה את זה, כי זה ביחס לבורא, גם אם היית עושה רוחני, זה בדיוק באותו מידה. כי כשמו, כן הוא, אין סוף. כיוון שהוא אין סוף, אז גם הגשמי וגם הרוחני שווים לפניו. אבל אתה תדע שמה היחס והערך של שימת הלב שלך, שזה שימה, שזה משהו גשמי. עכשיו הוא מוסיף עוד משפט. ומה שאמר אם ישים, הלשון פותח באם, אם ישים אליו ליבו, אם, אז הקדוש ברוך הוא מצידו יאסוף אליו את רוחו ונשמתו. למה הוא אומר אם? לשון ספק. אולי. העניין, כאילו אולי. העניין הוא, על דרך הפשוט, הסיבה הפשוטה למה הוא מתבטא בסגנון הזה של אם, שום דמסיים סוף הפסוק, מכיוון שהפסוק מסיים בחצי השני ואומר, מה הקדוש ברוך הוא ייתן לאותו יהודי שמעורר את הלב שלו? אז מה הוא יעשה? רוחו ונשמתו אליו יאסוף. שהקדוש ברוך הוא יגלה ליהודי את הרוח האלוקית ואת הנשמה האלוקית, שזה תלוי בתנאי, אם ישים אליו ליבו. הקדוש ברוך הוא לא ניתן לכל אחד גילויים. הגילויים האלוקיים הם תלותיים, האם הבן אדם עורר משהו מצידו. אם יש התערות הדלתתה מלמטה, אז הקדוש ברוך הוא מצידו ייתן גילוי. לכן הוא מתנה ואומר, אתה יודע מתי יהיה מצב של רוחו ונשמתו אליו יאסוף? מתי הקדוש ברוך הוא יגלה ליהודי את הבחינה שנקראת רוח אלוקית ונשמה אלוקית? אם ישים אליו ליבו, זה תלוי אם הבן אדם יעשה מצידו משהו. לכך אמר, אם ישים, לשון ספק, למה דאם לא ישים, לא יאסוף רוחו אליו, כי אם הבן אדם לא יעשה כלום, הוא גם לא יקבל כלום. הביאו הדברים, למה הגילוי האלוקי תלוי במעשה של האדם, הנה ידוע, דל ידי התערותא דלתתא, נעשה התערותא דלעילא דווקא. אחרי שהאדם מצידו מעורר ופועל ועושה, אז מלמעלה הקדוש ברוך הוא גם כן מגיב לו ומעורר לו גילוי אלוקי. הוא בתחילה היה חפץ חסד, באמת בתחילת הבריאה, שעדיין לא היו בני אדם, ועוד לא היה האדם הראשון, אז הפסוק אומר, עולם חסד ייבנה. הקדוש ברוך הוא בנה את העולם, ברא את העולם בחסד, לא ציפה למעשה של מישהו שיעורר את בריאת העולם. זה היה כי חפץ חסד. אבל ואחר כך, מאותו רגע שנברא האדם, מכאן נקבע סדר, תלוי בבחינת העלאת מן. מכאן הסדר קבוע, שזה תלוי בעבודה של האדם. אם היהודי יעלה מי נוקבין, דיינו היהודי יעורר מצידו עבודה, אז הוא יקבל גילוי מלמעלה. ולכך, לכן הפסוק אומר, אם ישים אליו, כי זה תלוי בבן אדם, אם הבן אדם ישים אליו, אם הוא ישים את ליבו ללוקות, אז יומשך בחינת מד, אז הוא יקבל מים דחורין, אז הוא יקבל התערות הדלילה. והוא עניין, זה מה שהפסוק אומר, רוחו ונשמתו, רוחו של הבורא ונשמתו של הבורא, אליו יאסוף, מי זה אליו? ליהודי. הקדוש ברוך הוא יגלה לו את רוחו ונשמתו, ודי למבין. מה הם הבחינות האלה של רוחו ונשמתו, שיקבל מי שישים אליו ליבו? אז הוא אומר, מה שאמר רוחו ונשמתו, רוחו של מי? של הבורא. נשמתו של מי? של הבורא. למה הכוונה כאן רוחו ונשמתו? וקאי על עצמות אור אינסוף דווקא, כאן הרי בחצי השני של הפסוק הוא מתאר את הבורא, את רוחו של הבורא ועצמו של נשמתו של הבורא, מה הם הדרגות הללו? אז הוא אומר, רוחו של עצמותו, ונשמתו הוא נמשך. איזה דרגה נקראת רוחו ואיזה דרגה נקראת נשמתו? העניין הוא, דהיינו, בחינת רוח ונשמה דאצילות, שמאירים בעולמות הנפרדים. יש בחינה שנקראת רוח של אצילות, או נשמה של אצילות, ומיד הוא יפרט מה זה, שהם מאירים בעולמות בריאה, יצירה, עשייה. מי יקבל את הגילוי הזה? אותו יהודי שישים אליו ליבו. והם, מהם השתי הדרגות של רוחו ונשמתו שהיהודי יקבל? והם בית מדרגות הידועים, בחינת ממלא כל העלמין, בחינת סובב כל העלמין. הבחינה הזו של ממלא וסובב, זה נקרא רוחו ונשמתו. והוא מפרט מה כל דרגה. דהנה, בחינת ממלא כל העלמין. הגילוי שנקרא ממלא כל העלמין, איך קוראים לו בפסוק כאן? נקרא רוח. זה נקרא רוחו. למה הוא נקרא רוח? איפה אנחנו מוצאים שהממלא נקרא רוח? כמו שכתוב, בדבר השם שמיים נעשו, וברוח פיו כל צבאם. זאת אומרת, הכוח האלוקי שמצטמצם לכל נברא ונברא לפי עניינו, זה נקרא רוח, רוח פיו. אז רוחו זה הבחינה שנקראת ממלא כל עלמין. ובחינת סובב כל עלמין נקרא נשמה. למה לסובב כל עלמין קוראים נשמה? כדמיון חלק הנשמה שאינה מלובשת בגוף, שנקרא נשמה. אותו חלק, הרי הנשמה, רק חלקה מתלבשת להחיות את הגוף, ועיקר הנשמה היא נשארת למעלה. אז כשאומרים נשמה, מתכוונים לאותו חלק שנשאר למעלה. רוח זה מה שנכנס למטה. נשמה זה מה שנשאר למעלה. כביכול גם אצל הבורא. מה זה בחינת נשמה? זה אור הסובב. שהוא סובב, שהוא לא מתגלה בפנימיות בעולמות. אז מה שכתוב כאן, רוחו ונשמתו, אליו יהיה סוף, הכוונה שהבורא יגלה אליו את בחינת ממלא כל העלמין, ובחינת סובב כל העלמין. זה אופן אחד איך להסביר מה זה רוחו ונשמתו. הוא מוסיף כאן בשתי שורות, לא מעריך, אבל עובר בקיצור, ולמעלה יותר, אפשר לומר שרוחו ונשמתו זה אפילו דרגות יותר גבוהות מממלא כל העלמין וסובב כל העלמין. היינו, אפשר לומר שמה הכוונה רוחו ונשמתו? מבחינת רוחו ונשמתו של עצמות המעציל, הוא שמאיר בעולם האצילות. קודם הוא אמר שמה זה רוחו ונשמתו? מה שמאיר מהאצילות לעולמות הנפרדים. שזה סובב כל העלמין וממעלה כל העלמין, שמאיר לבריאה יצירה עשייה. הוא אומר באופן השני, אפשר גם לומר שזה עוד יותר נעלה, שזה אור, שזה בחינה שנקראת רוחו ונשמתו, שהיא מאירה באצילות. דהיינו רוחו ונשמתו של עצמות המאציל, שמאיר בעולם האצילות. וזהו רוחו ונשמתו אליו יאסוף. מה הכוונה רוחו ונשמתו אליו יאסוף? דהיינו מה שמאיר באצילות אליו יאסוף, הוא יגלה ליהודי. מה מיוחד בעולם האצילות ביחס ללמעלה מהאצילות? שהאצילות זה העולם הראשון שיש כבר ספירות. מה שנקרא יש אורות בכלים. אומר כאן הפסוק, אם אתה פונה את לבך לבורא, אז הבורא יגלה את עצמו אליך באיזה אופן, להיות בחינת התלבשות אורות בכלים, שאתה תהיה כלי לגילויים הכי גדולים. שתהיה כלי, זה נקרא רוחו ונשמתו, מה שמאיר באצילות, שזה בחינת אורות בכלים, זה גם יהיה כביכול ליהודי, ודי למבין. אז אם כאן נקודת הדברים כרגע, הוא דיבר על התנועת נפש של היהודי, שנקרא אליו נפש, ישים אליו ליבו, הוא הסביר למה זה נקרא ישים, ומצד שני, מה הוא מקבל מלמעלה? רוחו ונשמתו אליו יהיה סוף, שתי בחינות מה זה נקרא רוחו ונשמתו, אבל זה תלוי, בגלל שיש התערות דלתתא, יש, בהתאם לזה התערות דלתתא.